לקהל הקדוש, אנחנו קצת נעסוק בענייני הפסח, קצת בהלכה ובהגדה. אנחנו, בעזרת השם, יש לפנינו מצוות שאנחנו מקיימים אותם עוד לפני שמגיע הפסח, ויש לנו מצוות של כשמגיע הפסח. אז אנחנו היום פחות נתייחס למצוות שמקיימים בליל הסדר, אכילת מצה וארבעת הכוסות והמרור והכורך, ובעזרת השם קורבן פסח, אנחנו נתייחס היום קצת למה שאנחנו עושים בימים האלה. בימים האלה אנחנו מכינים את עצמנו כדי שנקיים את מה שהתורה אמרה, לא ייראה לך חמץ ולא יחסרו בכל גבולך, בא לי ראה ובא לי מצא. צריך לבאר את החמץ, שלא יהיה לנו חמץ, ויש גם מצוות עשה, אך ביום הראשון תשביטו שעור מבתיכם. כלומר, כמובן, מצוות העשה הזאת להשביט שעור, להשביט את החמץ, היא גורמת לנו שלא ניקשל בבא לי ראה ובא לי מצא. נכון? אם אתה משביט ומבאר את החמץ, אז אתה לא נכשל בבל יראה ובל ימצא. וזה מה שאנחנו עושים היום בכל הניקיונות ובכל הניקיונות שעושים בבית. עכשיו, הגמרא אומרת במסכת פסחים בדף ד' מדאורייתא בביטול בעל מסגי. אנחנו, יש לנו שתי מושגים. יש לנו מושג אחד של ביעור חמץ, ויש לנו מושג אחד שנקרא ביטול חמץ. ואנחנו עושים את שתיהם. אנחנו רוצים ללמוד למה אנחנו עושים גם ביטול חמץ, גם ביעור חמץ. הגמרא אומרת שמהתורה מספיק לבטל את החמץ. מדאורייתא בביטול בעל מסגי. מהתורה מספיק לבטל את החמץ. אז למה אנחנו גם בודקים ומוציאים מהארונות, מהמקרר, מהתנור, מכל המקומות מוציאים את החמץ? אז כדי להבין את זה, קודם נסביר מה זה ביטול חמץ. ביטול חמץ, התוספות משתמשים שם במושג שאנחנו מכירים אותו מכל התורה כולה, מדיני ממונות, הפקר. התוספות אומרים שביטול חמץ, הכוונה שמפקירים את החמץ. שאדם מפקיר את החמץ שיש ברשותו. כמו שאדם יכול להפקיר כל חפץ שיש לו, כל ממון שיש לו, אז הוא גם יכול להפקיר את החמץ. ורגע שהוא מפקיר את החמץ, הוא לא עובר על בל יראה, הוא בל ימצא, ולא יראה לך שעור בכל גבולך. זה לא שלי, אני הפקרתי אותו. ככה התוספות מסבירים את הדין של ביטול חמץ. שמהתורה, כדי שלא תעבור על בל יראה ובל ימצא, מספיק לבטל את החמץ. וזה דין כללי שיש לנו בכל התורה. אנחנו נקרא גם פה שהרמב״ם כותב בהלכות חמץ ומצה פרק ב', ותגידו לי האם זה מתאים לדברי התוספות שביטול חמץ הכוונה הפקר של החמץ. כותב הרמב״ם פרק ב', הלכה ב', ומה היא ההשבטה זו האמורה בתורה? היא שיבטל החמץ בליבו ויחשוב אותו כעפר, וישים בליבו שאין ברשותו חמץ כלל, ושכל חמץ שברשותו הרי הוא כאפר וכדבר שאין בו צורך כלל. הרמב״ם מזכיר פה את המילה הפקר? הוא לא מזכיר, אבל הוא כותב פה איזה משהו עוד הפעם ועוד הפעם, שיבטל החמץ בליבו ויחשוב אותו כאפר, וישים בליבו שאין ברשותו חמץ כלל, ושכל חמץ שברשותו הרי הוא כאפר, וכי דבר שאין בו צורך כלל. והוא מזכיר פעמיים ליבו, והוא לא מזכיר אף פעם את המילה הפקר. כלומר, הרמב״ם סובר לכאורה, כמו שרשי מסביר, כתוב ביום הראשון תשביטו, רשי אומר השבטה בלב. כלומר, אתה צריך לעצום את העיניים חזק ולחשוב שכל החמץ שיש לך בבית הוא אפס אפסים, הוא אפר ואפר, אתה לא רוצה בו בכלל, הוא תולעים רקובים. ככה אתה מקיים את מצוות ביטול חמץ. הוא לא כתב פה להפקיר, נכון? כלומר, זה הלכה מיוחדת שהתורה נתנה לנו בהלכות פסח, שאת החמץ, כדי שלא תעבור ובל יראה ובל ימצא, אתה יכול לעשות לו ביטול. כמובן, כן? והביטול זה לא קשור להפקיר. אני לא מפקיר אותו לאף אחד. יש למשל, בגמרא יש מחלוקת אם אדם מפקיר חפץ, האם כל עוד מישהו אחר לא זכה, אז החפץ שלו. אבל לפי הרמב״ם זה לא קשור. זה ביטול חמץ, זה מושג חדש. אני, ברגע שאני מחשיב את החמץ שאצלי כאפס אפסים, כאוויר, ככלום, איך אומרים היום? לא רואה אותו מסנטימטר, לא ממטר. הוא בעיניי לא נחשב, הוא לא קיים. כשעשית את העבודה החזקה הזאת בלב שלך, אתה לא עובר על בל יראה ובל ימצא. וזה לא כמו דברי התוספות שאמרו שזה פעולה שאתה מפקיר את החמץ. כמובן, לפי התוספות חייבים לומר את זה בפה, את הביטול חמץ. כי האדם מפקיר בלב, יש לזה איזה משמעות. בדיני ממונות, אם אדם יעמוד ליד האוסף של הגוגויים שלו ויגיד שבלב שלו שהוא מפקיר את זה, אין לזה שום משמעות. הוא חייב לומר את זה בפה. גם לתקנת חכמים שהפקר תופס רק אם זה בפני שלושה אנשים. אז באמת, לפי התוספות חייבים לומר בפה שאתה מפקיר את החמץ. והיו גם אולי צריכים שלושה אנשים, אבל התוספות אומר... לא, התוספות אומר למה לא צריך? כי הפקר רגיל צריך שלושה כדי שנהיה בטוחים שאתה באמת מתכוון להפקיר. אבל בחמץ כולם יודעים שאתה לא רוצה להיכשל בלי רובה להימצא, לכן מספיק שאתה... אבל צריך להגיד בפה. אבל לפי הרמב״ם זה בכלל לא קשור להפקר. אני בלב שלי חושב שהוא אפס והוא כלום, וככה אני לא עובר על בל יראה ובל ימצא. אם אדם מאוד מחשיב את החמץ שיש אצלו, אבל בפה הוא אומר שהוא מפקיר, לפי התוספות, הוא ביטל חמץ, כי הוא אמר בפה שהוא מפקיר, זה לא יעזור שהוא בלב יתכוון הפוך. אבל לפי הרמב״ם זה לא יעזור לו, הוא צריך בלב חזק חזק להתכוון שהחמץ לא נחשב בעיניו. ככלל, אפר, אין ברשותו חמץ כלל, חמץ שברשותו הוא כאפר, כדבר שאין בו צורך כלל. ומי שבאמת זוכר את הנוסח שאומרים בביטול חמץ, מישהו זוכר את הנוסח בעל פה? כל חמירה וחמירה דייקה ברשותי. יפה, ליבדיל ולבק אפרה דערה. מישהו זוכר עוד נוסח אחר? יפה, בסידורים של האשכנזים כתוב בסוגריים, או לא בסוגריים, ליבדיל ולבה, הפקר כאפרה דערה. כלומר, באמת, המחלוקת הזאת בין הרמב״ם לתוספות היא באמת נשארה מחלוקת לכאורה בין הספרדים לבין חלק מהאשכנזים, שהספרדים אומרים שהביטול, העיקר שזה בעיניי כאפר הארץ, אבל לפי התוספות לא, אתה צריך להפקיר, להגיד שהוא הפקר ממש. ואנחנו, כן, הספרדים זה לא מדין הפקר. עכשיו, למה החכמים לא הסתפקו בזה? מה, אני עד פסח יושב ככה מבסוט, יעשה טיולים, יעשה זה, ילמד תורה, אני לא צריך לנקות ולא זה, אני אעשה כזה ביטול חמץ, אני אעשה לפי כל השיטות, אני אגיד שזה הפקר, אני אגיד שזה אפר ואפר, ואני אתכוון בכל הלב. למה חכמים אמרו לא, 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 תוציא את החמץ מהבית, לא מספיק שתפקיר אותו. מצינו בדבר שתי הסברים בדברי הראשונים. התוספות הראשון במסכת פסחים כותב, תשמע, נכון שאתה הפקרת את החמץ, נכון שביטלת אותו, זה עוזר שלא תעבור על בל יראה, הוא בל ימצא, אבל אם אתה לא תנקה את הבית מחמץ, מה יקרה בפסח? מה יקרה? הוא בטעות יאכל, או שהוא ייקח איזה ופלה ויאכל. אפילו אם לא ייקח ופלה ויאכל, הוא יפתח את הארון, יפלו לו פירורים, הוא יפתח את המקרר, יש שם הפירורים, ואתם שחמץ בפסח לא בטל אפילו בכלשהו. כל איסורים שבתורה בטלים רובם ב-60, אבל חמץ, פירור של חמץ שנפל לתוך חבית של מרק ירקות בפסח, זה לא בטל, אפילו בכלשהו זה עוזר. אומרים התוספות, זה שאתה ביטלת את החמץ, זה עוזר לך שלא תיקשל בבל יראה ובל ימצא. וכי אם אדם יעמוד ליד כיכר לחם ויבטל אותו 500 פעם ואחרי זה יאכל אותו, הוא לא יעבור על איסור אכילת חמץ? בוודאי שהוא יעבור על איסור אכילת חמץ, הוא לא יעבור על בל יראה ובל ימצא אולי. גם לא בטוח, כי אם הוא אוכל מעורר שהוא כן מחשיב את זה. לכן אומרים התוספות, חכמים אמרו, לא מספיק לבטל את החמץ, צריך גם להוציא אותו מרשותך. נו? לא, הוא אוכל, לא, ההפקרה מועילה שזה לא ממון שלך, אבל זה נשאר ממון. אדם שמפקיר 100 שקל.
זה שהוא בטל זה בלב.
נו, אז הוא לא עובר על בל יראה. יפה. אז לא, הוא אוכל חמץ, אבל הוא לא... תשביטו שאור מבתכם, לעניין איסור בל יראה, הוא בל ימצא, זה עוזר לו, אבל לא לעניין איסור אכילה. וכי האדם מפקיר 100 שקל, והוא בעיניו 100 שקל כאפר ואפר. מצוין, בעיניך טוב, אבל וכי אם אני אקח את 100 שקל אלה למכולת, אני לא אוכל לקנות איתם כלום, בטח שאני אוכל לקנות איתם. התורה חידשה שמספיק לבטל את החמץ, אבל אם אתה אוכל, זה לא מועיל. זאת דעת התוספות.
מה הגזרה של חכמים
שחמישו של אדם אחר זמן כמו בור ו...
לא, זה מהתורה. זה איסור, החמץ הוא אסור בהנאה. דבר שהוא אסור בהנאה, אם אדם ייקח תפוח של עורלה, הוא אסור בהנאה, ויקדש אותו אישה, היא לא מקודשת. אפילו שזה מהעץ שלו, והוא שם לזה 10 גדרות, זה לא, היא לא תהיה מקודשת. למה? כי איסור הנאה, התורה הפקיעה את היחס הממוני של זה לך. התורה קבעה שזה שווה 0. זה החידוש של חמץ. למרות שהוא אסור בהנאה, התורה מחייבת אותך על בל יראה ובל ימצא, אבל על אכילה זה לא קשור, אכילה סוף סוף הוא אוכל. אבל רבנו ניסים מרן כותב הסבר אחר, למה החכמים לא הסתפקו בביטול חמץ, אלא הצריכו גם לבאר אותו מהבית. הוא אומר, לא כל האנשים יודעים לבאר טוב, לבטל טוב. אדם, אתם יודעים, יש בקבוק בירה, בירה הוא חמץ, נכון? ויסקי זה המשקה ממשפחת הבירה, ויסקי הוא יקר מאוד, יש בקבוקים של ויסקי שעולים הרבה כסף. $100, יש אפילו חנויות של משקאות בירושלים, אתה רואה שיש חנות, ולא רק שיש חנות עם זכוכית ככה של הזעקה, יש גם קופסה כזאת מיוחדת עם עוד מנעול ועוד הזעקה, ויש שם איזה בקבוק שכתוב עליו 10,000 שקל, בעיניים שלי ראיתי, יש לך 16,000 שקל, בקבוק, לא יודע. שגאונות של בני האדם. עכשיו הוא קנה בקבוק הזה, אומר הרן, תגיד לי, אתה סומך עליו שהוא מבטל אותו באמת? הוא קנה אותו ולא יודע בכמה כסף, הוא עומד ליד זה, אני מבטל, וזה נחשב בעיניי כאפה, וכדבר שאין בו ממש, ואין לי צורך בו, ואני לא רוצה אותו. אומר הרן, מצוות פסח כל ישראל חייבים בה, והוא לא ידע לבטל. יפה, יפה אמרת. עכשיו השאלה הבאה, ראינו פה שתי הסברים למה חכמים לא הסתפקו בביטול, אלא הצריכו גם ביאור, בדיקה וביאור. תוספות אומר, נכון, ביטלת, אבל יש חשש שמא תבוא לאכול, ולזה הביטול לא יעזור. הרן אומר, חושבים שלא ביטלת טוב. לכאורה, ההסברים האלה הם בדיוק המשך לשתי ההסברים שאמרנו, מה זה ביטול חמץ. לפי התוספות שביטול חמץ זה הפקר, מה הבעיה? אז מה אם הוא חושב שהבקבוק הזה בעיניו יקר מאוד? ברגע שאומר שהוא הפקר, הפקר, גמרנו. וכי אם אדם ייקח $100 ויגיד שזה הפקר, זה לא יהיה הפקר, אמרת הפקר, זה הפקר. אפילו שהלב שלך מאוד רוצה את ה... את ה... את $100 האלה, זה לא... אז הרן הוא מסביר לפי הרמב״ם, שצריך לעשות עבודה בלב חזקה, לבטל את החמץ שבעיניך הוא לא נחשב. זה אומר הרן, אתה לא יכול לסמוך על כל בני אדם שיעשו את זה בצורה טובה ונכונה. אז אם כן, לא מספיק לבטל את החמץ, צריך גם לבדוק ולבאר ולהוציא אותו מהבית. טוב, אז אני אנקה שבוע, שבועיים מראש, היטב את כל הבית. וזהו, למה אני צריך גם לעשות ביטול חמץ? ראינו שביטול לבד לא מספיק, נכון? ראינו שצריך גם בדיקה וביעור. אז נעשה רק בדיקה וביעור, למה צריך גם לבטל את החמץ? זאת אומרת, הגמרא, בדף דף זין, אומרת שמה ימצא גלוסקייה יפה ודעתו עליה. דהיינו, אם אתה עשית, בדקת את כל הבית והוצאת את כל החמץ מהבית, למה אומרים לך גם לעשות ביטול? אז אומרת הגמרא, שמה תמצא בפסח לחמניה בבית. ואם תמצא, אז מה? אז מה? מה? מתי עברתי איסור? כלומר, הוא אומר, אם אתה פתאום באמצע פסח, אתם מכירים איזה שילדים לפעמים, ככה בפורים, המשלוח מנות, אחד רואה איזה משלוח מנות יפה, הוא רוצה לשמור לעצמו איזה ופלה מצופה שמה שיש, מחביא אותו באיזה מקום, אתה לא שמת לב, כן שמת לב, פתאום בפסח אתה רוצה להוציא איזה, מה? רואה שם הוופלה. וואי, לקחתי את הוופלה ישר, תביא את הבנזין, תביא את הנפט, שרפתי את הוופלה. אני עברתי על איסור בל יראה ובל ימצא? לא. למה לא? אני לא ביטלתי, רק עשיתי בדיקה טובה בכל הבית והוצאתי אותו. אז מה?
אז כן.
עכשיו, אנחנו ככה, אז בדבר הזה נחלקו רבותינו הראשונים. הרן כותב כזה דבר, שברגע שאדם בדק טוב את החמץ מכל הבית והוציא אותו, התורה לא ניתנה למלאכי השרת. התורה ניתנה לבני אדם. אתה בן אדם, בדקת בכל מקום שעלול להיות שם חמץ, בדקת, הוצאת, התורה לא תבוא אליך בטענות. ואם באמצע פסח מצאת חמץ וישר לקחת אותו לשירותים וורדת עליו את המים, אתה לא עברת על בל יראה ובל ימצא. למה? כי כל הזמן שלא ידעת שהוא נמצא, אתה עשית מערב פסח את מה שאתה צריך לעשות, עכשיו שמצאת בערב בתוך פסח ושרפת ישר, אתה לא תעבור על בל יראה ובל ימצא. מתי אתה כן תעבור? אם אתה תהיה באמצע האוכל, ואז פתאום יגיד, וואי, יש פה פיתה, ואז אתה תגיד, טוב, אחרי האוכל, אחרי האוכל, נלך למנחה, נלך לשיעור, אחרי זה שנחזור נשרוף את זה. בשעה הזאת אתה עובר על בל יראה ובל ימצא. זה דברי הר"ן. אבל דעת הראש, שם בסוגיה בדף ו"ז, הדעת הראש, שכמו שמי אמר פה, שבאמת אם יש לאדם אכן פיתה בבית והוא לא יודע עליה, כל רגע הוא עובר על בל יראה ובל ימצא. אבל רוב הפוסקים הסכימו כמו סברת הר"ן, שמה החשש אם תעשה רק בדיקה, שכשתמצא את הגלוסקה היפה, אתה תתמהמה, ואתה תשתהה, ואתה תגיד, טוב, רק נגמור את השלוק, או אצל ילדים צדיקים צריך להגיד רק אני אגמור את הדף, או אצל עמי הארץ הוא רק יגמור לראות את התוכנית בטלוויזיה, או בזה, או בדקה הזאת, בשעה הזאת, הוא ייקשל באיסור בל יראה ובל ימצא. אבל אם הוא עשה לפני פסח ביטול חמץ, אז אפילו שהוא יתמהמה, הוא לא יעבור על בל יראה ובל ימצא. נכון? אז אם כן, ראינו, מה עכשיו ראינו? שמהתורה מספיק או ביטול או בדיקה וביאור. וחכמים אמרו שצריך לעשות דווקא את שניהם. ככה אתה מקיים את מצוות התורה. כן, ראינו שתי הסברים, מה זה ביטול, האם זה הפקר, או שזה ביטול שזה בעיניי כעין ואפס, כעפר וכדבר שאין בו ממש, או שזה הפקר, וראינו שתי הסברים, למה לא מספיק ביטול, אלא צריך גם בדיקה, או שמה לא יבטל טוב, או שלמרות שהוא יבטל, הוא יכול להיקשל אחרי זה באיסור אכילה, ולמה בדיקה לבד לא מספיקה, וצריך גם לבטל, שמה באמצע הפסח הוא ימצא איזה לחמניה, והוא ישתהה, לפי הר"ן, ואז ישרוף אותה, יחכה כמה דקות, ואז הוא יעבור בדקות האלה על בל יראה ובל ימצא, או לפי הראש, על עצם זה שזה נמצא אצלו, אפילו שהוא לא יודע, הוא עובר על בל יראה ובל ימצא.
מותר לי לקחת את כל החמץ ולשים אותו בחדר, לנעול את החדר ולבטל את הכל שם?
מה אתה אומר, למה? אתה חושב שאם נעלת את זה בחדר, אז אין חשש שמה יבוא לאכול? כן? אז זה התשובה של זה היא פשוטה, שברגע שחכמים מתקנים תקנה, זה נקרא לא פלוג רבנן, כן? הם לא עושים חילוקים. הוא ינעל את זה, ישים את זה בתוך קופסה, וישבור את הקופסה. ישבור את המנעול, כן? את המפתח בתוך המנעול. זה גם חכמים אמרו לו שהוא חייב לבאר. חוץ מזה, לפי הר"ן, חוששים שמה, הוא לא יבטל טוב, כן? זה תמוע, הוא שומר את החמץ והוא מבטל אותו, ככה... אל תתקרבו, והוא זה... עכשיו, אנחנו צריכים, כן, לדעת להתאמץ בעבודה הזאת של הניקיונות, כל אחד גם לעזור בבית. השולחן ערוך פסק בסימן תפנון א', שכלים שלא משתמש בהם בפסח, משפשפם היטב, שלא יהיה חמץ ניכר בהם. שימו לב, הבן אדם עושה בדיקת חמץ, עושה ביטול חמץ, את הכלים הוא צריך לשפשף היטב. אם יש על אני לא משתמש בתנור בפסח, אני לא משתמש בתבניות, הוא לא משתמש בסירים. הוא חייב לנקות אותם היטב, שלא יהיה חמץ ניכר בהם. כלומר, חכמים החמירו שאדם צריך להגיע בפסח לכזה מצב שלא יהיה חמץ ניכר בבית שלו, אפילו שאין בו שיעור כזית. אין בו שיעור כזית, אף על פי כן אתה חייב לפער שמנקים סירים, שהשולחן ערוך אומר, שלא יהיה חמץ ניכר בהם. תגידו, זה חייב להיות כזית? זה הרבה פחות מכזית. מספיק שיש שם איזה כמה, איזה יטריה אחת דבוקה, או התבנית, אתם מכירים שקצת יוצא מהנייר אפייה וקצת נדבק שם על התבנית כמה קצת והילדים לא היו זריזים ולא אכלו את כל העוגה, השאירו שם כמה פעורים. צריך לנקות את כל זה. אפילו שאתה לא משתמש בתנו. כל שכן שאת המקרר ואת ארונות המטבח צריך לנקות היטב היטב, שאם לא כן, יכול פירור משם להתערב לו בתוך הפסח באיזה משהו. צריך מאוד להיזהר ולהשתדל בזה. הבן הרשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? אף אתה? הקט, שיניו, מה קרה? מה קרה? מה רוצים? אומר העבודה הזאת לכם, מה דורשים חזל במגילה? לכם ולא? לא. הוא הוציא את עצמו מן הכלל. מה אתם עושים? אתם עושים. אבל אמר רב מרדכי אליהו, הבן הרשע אומר, מה העבודה הזאת לכם? למה אתם עובדים חזק? למה אתם מתאמצים? למה אתה משפשף? למה אתה מנקה? היי, אל תיכנס, אל תבוא. וואי, ועוד מים, ועוד סקוטשים, ועוד זה, ועוד צנות הנורים, ועוד זה. וואי, מה העבודה הזאת לכם? תחגגו. לפני, דקה לפני פסח, לפני זמן נגיד, כל החמץ בטל, מבוטל, נפקיר אותו, נזרוק את הכיכר לחם שנשאר. למה צריך לעבוד קשה? אומר רבנו ארי, שכשאדם עובד לפסח, הוא מתאמץ בניקנות לפסח, זה מזכך אותו, זה מתאר אותו, זה מתאר אותו מכל חטא ועוון. לכן, הבן הרשע, הוא לא מבין למה צריך להתאמץ. למה אתה צריך לעבוד קשה? תעשה את זה על הפננטה, ככה, בקלות, בלי שום מאמץ. אז מה אומרים לו? אף אתה הקט שיניו. היה אומר רב מרדכי אליהו, מה זה הקט שיניו? תגיד לו, תגיד, אתה אוהב לאכול? למה אתה אוכל? לא צריך לאכול. אנחנו, השם ישמור, יש אנשים חולים, היום עושים להם איזה פתח כזה בקיבה, כמו מטרנה של ילדים קטנים, מכניסים להם לשם, או כמו אינפוזיה לחולה. חולה עם אינפוזיה בבית חולים, השם ירחם, איזה סבבה, הוא לא צריך ללעוס, הוא לא צריך לבלוע, הוא לא צריך לבשל. מכניסים לו את הכל דרך הבריא, דרך הקיבה, הכל נכנס לו לבטן. אתה רוצה ליהנות מהאוכל, נכון? אתה רוצה ללעוס, אתה רוצה לבלוע. אף אתה הקהד שיניו, תגידו, כמו שאתה מבין שכדי לאכול טוב צריך שיניים וצריך ללעוס וככה אתה גם נהנה מהאוכל, ככה המצוות, אתם צריכים להתייגע במצוות, להתאמץ למצוות, להזדקך לכבוד המצוות. כל העבודות האלה לפסח זה הרבה. מה היה פרשת שבוע? פרשת צו, פרשת צו, מה היא מתחילה? מה הכהנים עושים על הבוקר בבית המקדש? ישר מדליקים מנורה, מקטירים קטורת, מקריבים קורבן והולכים לאכול? הם עובדים שעות על המזבח להוציא את כל הדשן, את כל הערימות של הגחלים ושריות הקורבנות. הווה אומר, עד שהם זוכים להגיע לשנייה הזאת של להדליק את המנורה, להקטרת הקטורת, לכל העבודות הכיפיות האלה של בית המקדש, הם צריכים לעבוד הרבה הרבה לפני זה, להוציא. גם אנחנו צריכים לדעת מאוד מאוד להתאמץ לפני פסח בניקיונות. זה גם מתאר את הנשמה של האדם. שאל רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי את אביו, אם החמץ הוא יצר הרע, הוא תופח, הוא הגאווה וכל הדברים, אז כל השנה שלא נאכל חמץ. למה רק בפסח אנחנו לא אוכלים חמץ? שכל השנה לא נאכל חמץ. אמר לו רבי שמעון, היה איזה ילד אחד שהיה מאוד מאוד חולה. לא רצה לאכול, לא רצה לשתות. פתאום הוא התעורר, ביקש משהו לאכול. ישר התחילו להביא לו כל מיני שוקולדים. בא הרופא אומר, לא, 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 שום דבר. רק זה מותר, לא, זה אסור, בשום אופן לא, רק את זה תיתנו לו, ורק את זה, אבל זה לא טעים, הוא חייב את זה. מה, כל החיים? לא, תחכו, עוד שבוע הוא יתחזק, אחרי שבוע שהוא יתחזק, הוא כבר יכול לאכול הכל, נכון? שעושים בטון, שהבטון טרי, נכון? כל חכמולוג בא וכותב את השם שלו על הבטון, אתם מכירים את זה? אבל אם הוא יבוא שבוע אחרי שעשו את הבטון, זה כבר יעזור לו? לא, הבטון כבר חזק. ככה, חג הפסח זה חג שהקדוש ברוך הוא בורר אותנו מחדש, כל שנה ושנה אנחנו נולדים מחדש בחג הפסח. זה חג החירות, זה חג שעם ישראל יוצא ונולד בו. צריך מאוד מאוד בא לי ראה, בא לי מצא, שום חמץ, שום משהו של יצערה שמסמל את היצערה. להיות רק אוכלים מצא שנקראת בזור הקדוש מיכלדי מהמנות, המאכל האמונה. מיכלד האסוות, המאכל הרפואה, שכשאדם אוכל את המצה, שאדם אוכל את כל המצות וכל המצה, מכניס לתוכו במשהו סגולי, בקדושה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא מקדש אותנו, מכניס בתוכנו את האמונה בקדוש ברוך הוא. יצאנו ממצרים, שם זה לא היה מצרים, זה לא היו שם אנשים כמו בבית אל, היו שם כל המצרים, עם כל התרבות שלהם, עם כל האייפונים שלהם, זה לא היה שיעורי תורה בבית כנסת, זה לא מה שהיה במצרים. זה לא היה הכותל המערבי, היה שם הרבה בלגנים, ועם ישראל היו צריכים להיגמל מכל המנהגים של המצרים, מהדעות של המצרים, מהמחשבות, מהתומות, מהכפירות שלהם. לכן אנחנו מקבלים את המצה, שזה מאכל האמונה, מאכל הרפואה, וככל שאדם נזהר בחמץ ובפסח בכל שהוא, אז הוא זוכה גם כל השנה, אומר ארי הקדוש, להיות שמור מכל חטא ועוון. למה? כי אם הבניין נעשה בקדושה, אם שנוטעים את העץ, נוטעים אותו טוב, אז כבר הכל יתפתח טוב. אבל אם כשיצרו את הדבר כבר ייצרו אותו לא טוב, אז אחרי זה הרבה דברים לא יעזרו. כן? השם ישמעו, כן? זה הקדוש ברוך הוא יוצר אותנו מחדש כל שנה, ולכן צריכים להתכונן הרבה הרבה ולהיזהר בכל דבר איסור. הבדיקה, חוץ מהבדיקה והבירור שאנחנו עושים, יש תקנה מיוחדת של חכמים לבדוק בליל 14 לאור הנר, נכון? הרמה מביא בסימן תפלמת ג' שיש מנהג לפזר 10 פתיתים בבית, ובשם הרי הקדוש לפזר 10 פתיתים בבית בכל מיני מקום, מביא את זה בשם הרי ברין, שאם הוא לא יפזר 10 פתיתים בבית, הוא חלילה יברך ברכה לבטלה. אתה מברך על ביעור חמץ, ואתה בודק בכל הבית, ואתה לא מוצא שום פירור חמץ, כי ברוך השם, אתה עבדת טוב, הילדים עבדו, כולם עבדו, אז תחביא קצת חמץ לפני זה בבית, שאז יהיה לה ברכה על מה לחול. אבל מביא הרמה את דברי הכל בו, שהכל בו אומר, מה פתאום? אם בדקת ולא מצאת, נמחה לך כפיים, מצוין. כאילו, אם, כמובן, אם בדקת ולא מצאת, כי? כי? כי אין, לא כי יש ולא מצאת. זה המחלוקת הזאת. צריך להטמין 10 פתיתים, או לא צריך להטמין 10 פתיתים? אז הרמה הביא בזה מחלוקת, זה סימן תפלה מתגימל. הגאון מבילנה, מה? האם צריך, אנחנו שואלים. אז הרמה מביא שיש למערי ברין אומר שצריך, כי אם לא תשים פתיתים, אז הברכה תהיה ברכה לבטלה, על ביעור חמץ, ואיפה אתה? לא נשאר לך חמץ. מה? הרמה לא את אמרה, 10 פתיתים זה לפי הרי הקדוש. הרמה לא אמרה 10. אבל הכל בו, מספרי הקדמונים של חכמי אשכנז, אומר, מה פתאום? אני מברך, מצאתי, מצאתי, לא מצאתי, לא מצאתי. אומר הגאון מבינה, שתסתכל בתוספות מסכת ברכות, דפיו, זה דף כפה, שהתוספות מסכת ברכות שואל, ששאלו, למה לא מברכים על לישון בסוכה? אתה בא לאכול בסוכות, אתה מברך שור כדי לשב בסוכה, אתה בא לישון, שמע ישראל, שם השם אחד, ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוות הרבה ציוונו לישון בסוכה. שמה לא ירדם. שמע התוספות שאלו את זה, את רי ואת רבנו תם. רי זה רבי יצחק ורבנו תם. רי אמר, אל תברך, שמה לא תירדם. אבל רבנו תם אמר, אתה לא צריך לברך, כי בברכה שברכת לשב בסוכה, פתרת את כל ענייני הסוכה. האם לא לברך שמה לא תירדם? זה נכון או לא נכון לפי רבנו תם? מה רבנו תם אומר? באמת, צריך לברך על שינה בסוכה. למה אתה לא מברך? כי כשברכת לשב בסוכה, זה פתר אותך גם מהשינה. אבל לפי רי, לא, זה לא פתר אותך מהשינה. אתה לא מברך על השינה, כי אולי לא תירדם. הוא אומר, זה בדיוק אותה מחלוקת פה. אני בודק, אני מברך על ביעור חמץ. ולא מצאתי חמץ בבית. וואי, מה עם הברכה? לפי רבנו תם, אין בעיה. אתה יש עליך חיוב לבדוק? כן, מצאת, מצאת, לא מצאת, לא מצאת. אבל לפי רי שאמר שלמה לא מברכים על שינה בסוכה, שמה לא תירדם. אז גם פה, אם אתה לא תמצא, אז אסור לך לברך, שמה לא תמצא. ככה מסביר הגאון את המחלוקת בין שתי הדעות ברמה, האם חייבים למצוא משהו בבדיקת חמץ או לא. רב זבין יש לו ספר יפה שנקרא המועדים בהלכה. ספר יפה מאוד, כל אחד יכול לקרוא בו לפני החגים, דברים מאוד יפים ככה על החגים, יש לו לשון מאוד מבוארת ומוסברת. הוא מביא שם מה ששאלו הרבה מרבותינו האחרונים, הם חקרו חקירה ושאלו שאלה. מה זה מצוות ביעור חמץ? העיקר זה שלא יהיה לי חמץ בבית, או שהעיקר זה להביא לעשות מדורה ולשרוף חמץ, וכל המרבה הרי זה משובח. כאילו, אומר בוא נשאל שאלה, בן אדם נפל מהירח עכשיו פה לתוך ארצנו הקדושה, ואין לו חמץ. האם הוא צריך עכשיו בערב פסח לרוץ למכולת, לקנות איזה כמה ביסקוויטים כדי לעשות ביעור חמץ? או לא, אתה מצוין, אין לך חמץ. מה המצווה? המצווה שלא יהיה לי חמץ, או המצווה לשרוף ולבער את החמץ? ברור שכולם מסכים שאם יש לך חמץ, אתה צריך לשרוף אותו, ואתה צריך להגיע למצב שלא יהיה לך חמץ. אבל במה המצווה, איך הוא כותב שם, האם המצווה היא בפעולה או בתוצאה? מה זה הפעולה? הפעולה זה שאני מבער את החמץ, נכון? מוציא אותו מהבית, זורק אותו למדורה. מה זה תוצאה? שאין לי חמץ בבית. מה זה מצוות ביעור חמץ? זה מצווה בפעולה או בתוצאה? מה נפקא מינה? מה ההבדל אם אתה אומר לי אם זה בפעולה או בתוצאה? אדם שאין לו חמץ, האם הוא צריך לקנות חמץ כדי לעשות את מצוות הביעור? או שלא, אתה מקיים את המצווה בלי לשרוף, כי העיקר המצווה זה בתוצאה שלא יהיה לך חמץ. אולי המחלוקת בין שתי הדעות האלה ברמה, זה אותה המחלוקת. לפי הדעה, בוא הנה, איך אתה מברך אם אתה לא מוצא חמץ? תחביא כמה פתיתים בבית כדי שתמצא חמץ. הדעה הזאת סוברת שמצוות ביעור חמץ היא מצווה שתלויה במעשה של הפעולה שאתה צריך לעשות ולבר את החמץ. אבל לפי הדעה שאומרת, מה פתאום? תברך אפילו אם אין לך, כי עיקר המצווה זה שתגיע למצב שאין לך בו חמץ. לכן לא אכפת לנו שלא תמצא חמץ בבית. טוב, בכל אופן כמובן צריך להיזהר לא לתת לכל ילד להחביא את הפתיתים, כי אחרת אחד יחביא שם, ומי שמחביא אותם שיעשה רשימה מדויקת איפה הוא שם כל דבר. וכן, וכי העץ הרע מאוד עושה מלחמות על ביעור חמץ, כי בסוף ביעור חמץ אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, כשם שעזרתנו לבאר את החמץ מביתנו, כך תעזרנו לבאר את העץ הרע מקרבנו. אופה, יצרה, לא אוהב את זה, לכן הוא מנסה כל מיני וזה, ועד רבה, עם ישראל הפוך, עם ישראל קדושים, מחמירים, מדקדקים ונזרים, אפילו מחמץ בכלשהו, וכל אחד ישמור ויזהר במנהגי אבותיו הקדושים. מי שאצלו בבית לא אוכלים קטניות, שימשיך לא לאכול קטניות. מי שאצלו לא אוכלים סוכר, שימשיך לא לאכול סוכר. יש כאלה לא אוכלים, כל מיני, יש כאלה לא אוכלים זיתים. מה שנהגו אבותיך ואבות אבותיך, אל תזלזל. תמשיך לנהוג במנהגיהם הקדושים. היה פעם הרב מרדכי אליהו התארח אצל איזה רב אחד, בא לבקר אותו בפסח, והרבנית של אותו רב הייתה אישה תקיפה. מה זה אישה תקיפה? יש אנשים עדינים ויש אנשים תקיפים. אז היא בכוונה הכינה שתי כוסות קפה, אחד לבעלה ואחד לרב אליהו, והיא אומרת לרב אליהו, נו, למה אתה לא שותה? מה, אתה חושב שזה לא כשר? מה? אם בעלי הרב אוכל, מה, אתה מפקפק בו? מה הוא זה? מה, אתה יותר דתי ממנו? מה, אתה נה, 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 נה. אז מה יעשה הרב אליהו? הוא נזהר מאוד בכבודם של בני אדם. אז הוא אמר לה, תשמעי, כתוב בגמרא על יונתן בן עוזיאל, שהיה עוסק בתורה, כל עוף שהיה עובר על גביו, היה נשרף. וואו. בעלך הוא כזה צדיק, הוא כמו יונתן בן עוזיאל. אם יש איזה פירור משהו של חמץ בתוך הקפה, איך שבעלך ואיך שהכל נהיה בדברו, הפירור הזה יסרף. אבל אני לא במדרגה הזאת. אני קניתי את זה, מאיפה קנית את זה? לא, בסדר. אחרי שהיא סיפרה לו מאיפה הוא קנתה את הקפה, הוא הלך לאותה חנות שקונים את הקפה. אמר לו, יש לך קפה לפסח? אמר לו, כן. הנה הוא מוציא לרב אליהו, הוא מראה לו מהשק שהכל זה רק קפה, בלי שום תערובת של שום דבר אחר. אגב, בפסח אין דבר כזה לקנות דבר אם לא כתוב עליו כשר לפסח. אפילו שאתה כתוב עליו 100% קפה שחור, אם לא כתוב כשר לפסח, אתה לא יכול לקנות את זה. למה? אתה לא יכול לדעת, הנה תראו את הסיפור הזה. שאל אותו הרב אליהו, מה באמת קפה, רק 100% קפה? אומר לו, איך אתה מכין אותו? אומר, הנה יש לי פה מטחנה. וזה מטחנה מיוחדת לפסח? לא, אבל ניקטה אותה, תראה לי איך ניקטה. אומר, ניקטי מפה עד איפה שידי מגעת, ניקטי מפה עד איפה שידי מגעת, ואני טוחן את הקפנו, אבל מה עם מה שבאמצע? הוא טחן בזה כל השנה בורגול, קוסקוס, כל מיני דברים. אז אמר, שהרבנית, היית תבוא אליך, אז תעדכן אותך בדקת את המכונה. שאדם שומר על עצמו, שומרים עליו מהשמיים. שאדם מתכונן לחג הפסח, לומד על חודש פסח, גם מהשמיים, שומרים את האדם שלא ייקשל בשום מסר. ואנחנו, יציאת מצרים זה לנו אבן יסוד לכל הדרך של כל עם ישראל. כל הנשמות של עם ישראל, אצל עם ישראל הגשמיות והרוחניות הולכים ביחד. זה שהיינו משובדים במצרים בגוף, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, זה בגלל שגם הנשמות שלנו היו במצב שהיו צריכים הרבה תיקון. הנשמה שלנו, אנחנו עוד לא פחות מחודש אחרי פורים, ראיתם שיקורים בפורים? אז גם יש בן אדם שמסכן הנפש שלו הוא שיקור כזה. השיקור הוא לא מתפקד כמו שצריך. שאנחנו רואים שהנשמות שלנו גם היו בגלות, מקווים להגיד שהנשמה שלנו, כל אחד מכיר את הנשמה שלו, נכון? יש לכם יצר טוב, יש לכם מצפון טוב, אתם מרחמים, אתם אוהבים, אתם מאמינים בהשם יתברך וזה. אבל אדם שהנפש שלו היא מפוקששת, אז הוא פתאום הוא... יש לו כל מיני יצרים רעים וכל מיני דברים רעים. וככה אנחנו היינו במצרים, ועל ידי העבודה הקשה שהייתנו במצרים, נתהרנו, הזדקחנו, עד שיצאנו ממצרים, גם בגשמיות וגם ברוחניות יצאנו ממצרים. נהיינו עם לקדוש ברוך הוא. נהיינו בנים אתם להשם אלוהיכם. נהיינו ראויים לקבלת התורה, כל התהליך. אז נוסדנו ונהיינו לעם ביציאת מצרים. וכל שנה ושנה מחדש זה מה שקורה איתנו ביציאת מצרים. לכן האגדה מספרת מעשה ברבי... ברבי, לא יודע לפי הסדר, רבי אליעזר, ורבי עקיבא, ורבי יהושע, ורבי אלעזר ושום מסובים בבני ברק, והם מספרים ביציאת מצרים כל הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע ששחית. מה כתוב לפני זה? וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. יודעים שחז"ל אומרים שהכהנים, שבט לוי, לא השתעבד במצרים. כמובן, גם הגרים לא השתעבדו במצרים. הגרים באו אלינו אחר כך, נכון? רבי עקיבא הוא היה בן גרים, הגמרא אומרת. רבי טרפון היה כהן, רבי יהושע היה לוי, רבי אלעזר בן עזריה גם היה כהן. נמצא שכל החבורה הזאת לא בדיוק הייתה משועבדת במצרים. ואף על פי כן הם סיפרו ביציאת מצרים. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, וכל ראשי תיבות ואפילו כהן לוי, הוא גם צריך לספר ביציאת מצרים. כי נכון שהלוי אמנם לא שאיבדו אותו ולא נתנו לו כפות ולא נתנו לו מכות וזה. אבל הנשמות של כל עם ישראל היו נמצאים שם בתוך השעבוד של מצרים, בתוך השעבוד הרוחני. ויראו אותנו המצרים ויענונו, עשו אותנו רעים. וגאולת מצרים הייתה גאולה גשמית, אבל גם בעיקר גאולה רוחנית, לחירות עולם יצאנו מהם. לכן כל המרבה לספר, אפילו זרע גרים, כולם, יש לכולם תועל. וככל שאדם יותר עוסק בסיפור מציאת מצרים, הוא יותר זוכה לקבל את ההערה העליונה שהקדוש ברוך הוא מאיר על כל נשמות ישראל, כל לילה ולילה, כל שנה ושנה,
בליל הסדר. אנחנו רואים בכל סיפור יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא היה יכול, שמעתם בשנים האחרונות, יש מחלה שנקראת שפעת העופות. אם יש שפעת העופות, מוצאים באיזה לול, באיזה מושב, שפעת העופות, תרנגולת אחת, לוקחים את כל מאות אלפי התרנגולים שיש שם, ומעלימים אותם. הקדוש ברוך הוא היה יכול לעשות שפעת העופות במצרים, שכל המצרים היו מתים, תוך רגע, כתוב בפסוק, ונו, ואחותך והקיתיך בדבר, כי אתה שלחתי את ידי והקיתי. אבל בעבור זאת אימתיך, בעבור אראותך את כוחי ולמען ספר שמי בכל הארץ. אנחנו רואים עוד הפעם ועוד הפעם, התורה חוזרת על המטרה של יציאת מצרים. בעבור תדע, כן כהשם אלוקנו. בעבור תדע, כי לי הארץ. ושמתי פדות ביני ובין עמי. את הזה. ואן תספר באוזני בנך ובין בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם וידעתם כי אני השם. האמונה בהשגחה פרטית. זאת אומרת הרב פיינשטיין, אנחנו אומרים אנוכי השם אלוקיך, כתוב בעשרת הדיברות אשר הוצאתיך. למה לא כתוב אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי שמיים וארץ? אז אומר הרב פיינשטיין דבר, כשהשם יתברך ברא שמיים וארץ, ברוך השם כל אחד יודע. מסתכל על כלום, מסתכל האדם על עצמו, איך שהעין שלו רואה, ואוזן שלו שומעת, והידיים שלו זזות, והוא נושם, והוא מדבר. איך אנחנו רואים את הצמחים עכשיו צומחים, העצה יבש כל השנה, פתאום פרחים, עלים, פירות, רוח, גשם. גרעין קטן אתה שם באדמה יוצץ, קרא שמך, מעשה אצבעותיך, השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. רואים את השם יתברך בכל דבר בבריאה, רואים את גדולתו של השתבח שמו לעד מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. העולם צועק ומעיד על בורו, כמו שאמר חובת הלבבות את הסיפור הידוע, אף אחד לא יחשוב שהפרוכת הזאת נעשתה לבד. ברור שמישהו ייצב אותה ותפרו אותה ועשו עוד כף ועוד למד ועוד נון ועוד שין, זה לא נהיה לבד, אין דבר כזה, נשפך צבע ויצא ציור, אין דבר כזה, העולם מעיד על בורו.
אבל ביציאת מצרים צריכים להתקדם עוד שלב. אנחנו מאמינים באמונה שלמה בהשם יתברך שברצונו ברא את כל העולם. אבל ביציאת מצרים למדנו שהקדוש ברוך הוא משגיח בעולם. שהקדוש ברוך הוא מצוי בעולם. שהקדוש ברוך הוא בוחן ליבות, הוא בוחן כליות. השם צדיק יבחן ורשע ואוהב חמס יענה נפשו. למדנו שהשם יתברך בוחר בעם ישראל. למדנו שהוא משגיח. שהוא לבדו מחליט מה יהיה, וזה עיקר הלימוד, וזה עיקר החיים שלנו, יציאת מצרים. מה אנחנו לוקחים מאיתנו מהמצע? להתחיל, להמשיך ולהתחיל מחדש כל פעם, להאמין בקדוש ברוך הוא, לדעת שהוא ברא את העולם, והוא בוחר בעם ישראל, והוא נמצא איתנו ממש, הוא נמצא איתנו ברחוב, והוא נמצא איתנו פה, הוא נמצא בתוך הלב שלנו, והוא נמצא איתנו בכל מקום. בכל מלוא כל הארץ כבודו, אם מסתר יש במסתרים, ואנוכי לא יראינו נאום השם, מלוא את השמיים ואת הארץ, אני מלא, הוא בוחן ליבות וכליות אלוקים צדיק. זה עיקר האמונה לקבל מיציאת מצרים. לתא הורית לדעת, ראינו במד הר סיני, כי השם הוא אלוקים ולא דמי לבדו. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, תאמין בהשם יתברך, שהוא שומע את כל מה שאתה אומר, והוא איתך תמיד, ואוהב אותך תמיד, ורוצה בך תמיד. והוא היחיד שיודע את כל מה שקורה איתך, ואת כל מה שעובר עליך, והוא היחיד שבאמת יעזור לך, הוא יקבע מה יהיה איתך, הוא יודע כל אחד מאיתנו, הוא החליט מתי הוא ירד לעולם, מתי הוא יצא מהעולם, כמה זמן יחיה בעולם הזה, מה יהיה איתנו פה, מה יהיה איתנו שם. להאמין, להאמין בהשם יתברך, באמונה השלמה, שזה אנחנו קבלים מציאת מצרים. לכן רבי יהודה היה נותן בהם סימנים במכות, דצח, עדש, באחיו. אז אומר, המהר"ל, דצח, איפה זה דצח? דם צפרדע הכינים, איפה זה היה? למטה, היהור נהפך לדם, הצפרדע יצא מהיהור, הכינים, הפרץ נהיה כינים. טוב, 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 ראינו שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח ושולט ומושל בשכבה התחתונה. זה לא הספיק להם המצרים, הוא לא, אבל אולי הוא לא שולט בבריאות שהולכות על הארץ. באו עוד שלוש מכות. עדש, ערוב, דבר שכין, מי קיבל את המכות? הבהמות, החיות, השכין באדם. זה לימד אותם שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח גם, לא רק בארץ, אלא גם בדרים עליה. טוב, ראש של מצרי, מה הוא אומר? טוב, השם אלוהי ישראל, הוא שולט בארץ למטה, הוא שולט במה שעל הארץ. אבל מי אמר שהוא שולט גם בשמיים? באו השלוש, דצח חדש באחף ברד, הרבה, חושך. שזה מכות שהם בשמיים, בהם חושך, וזה ראו בכל מקומות ממשלתו ברכי נפשי את השם. אמרו בעלי הרמז עוד, מי יודע לעשות גמטריה של דצח עדש באחיו? טוב, זה שיעורי בית, זה יוצא 501. דצח עדש באחיו. הוא אומר, תראה איזה יפה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כמה זה גמטריה אשר? זה קל לחשב, נכון? אשר. 501. דצח עדש באחיו. וגם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי. מי השם? אשר אשמע בקולו. את המטה הזה תיקח בידיך, אשר תעשה בו את האותות. המילה אשר, אשר, אשר חוזרת פה הרבה פעמים, אומר יחידה לרמז שאשר זה 501, זה כמניין דצח חדש באחיו המכות שעיקר הקדוש ברוך הוא את מצרים. עוד רואים את זה. כמה מכות היו במצרים? רבי יוסי גלילי אומר במצרים? 10, נכון? על הים? 50, נכון? כי במצרים זה היה אצבע אלוקים, ועל הים זה היה יד הגדולה, 50. הלאה, רבי אליעזר אומר, במצרים כל מכה הייתה כלולה מארבע, אז כמה זה? 40. ובים סוף, 40 כפול 5, 200. רבי עקיבא מה אומר? כל מכה הייתה כלולה מ-5, אז זה 50. וכמה על הים? 250. אז לפי רבי יוסי גלילי זה 10 ו-50. רבי אליעזר, 40 ו-200. רבי עקיבא 50 ו-250. כמה הכל ביחד? נכון, 500 עם הכולל. זה, ולמה התנאים כל כך מספרים לנו כמה מכות? מה אכפת לך אם היה 10 ו-50, 40 ומה? כתוב בשם הגאון מווילנה אומרים, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליה זונותיך. אז ככל שנגיד שיהיו יותר מכות במצרים, ככה אנחנו יותר נרוויח שכאלה מכות לא יהיו בנו. אבל העיקר, אני אומר, קימץ אתך מארץ מצרים, הרינו נפלאות. הקדוש ברוך הוא הרינו נפלאות כמו שבצאתנו מארץ מצרים. אז זה מאוד משנה. אם תגיד שבמצרים היה רק 10 ו-50, זה אומר שהערבים יקבלו רק 10 ו-50 מכות. אבל רבי עקיבא אומר, לא, 50, 250.
בעזרת השם יהי רצון שנזכה להישמר מאיסור חמץ בפסח כלשהו של ראש השנה, ונזכה לבלות את כל חג המצות וליל הסדר בשמחה, בטוב לבב, ולעשות כל המצוות ולהתמלות באמונה שלמה בקדוש ברוך הוא, ונזכה להיגאל גאולת עולם ולאכול מן הזבחים ומן הפסחים אשר יזון הרים זבחך לרצון, ונודה לך שיר חדש גאולתנו ועד פתות נפשנו, ברוך אתה השם גאל ישראל. תודה רבה לכל מי שבא להשתתף בשיעור, אני שומע פסח כאשר ושמח. הרבי,
אחרי תפילת מנחה, שיעור של הרבי רזולאי.